אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונפתח עם השבוע החדש, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-28 של חודש מאי לשנת 2023. זה לא יהיה התאריך המדויק שממנו נצא למסענו, אבל התאריך המדויק יהיה התאריך הנפשי, אני אקרא לזה כך. אנחנו גם עוברים מיום ח' ליום ט' של חודש סיוון. תורה כבר קיבלנו. השאלה מה אנחנו עושים איתה עכשיו, אחר חג השבועות. ואני רוצה לדבר איתכם, להקדים בחודש למעשה את הציון שהעולם מציין. ביום ה-26 של חודש יוני, העולם יציין, אני לא יודע כמה אנשים יציינו, אולי היסטוריונים יציינו, אולי מי שהם אנשי דת נוצריים אדוקים, יסננו איזו כללה מבין שפתיהם, אם הם בכלל יאמרו דבר מה. אבל בעוד חודש, ביום ה-26 של חודש יוני, העולם יציין 1,000, זה התאריך המדויק שאני אמנה בפניכם, 1,660 שנים להתנקשות בקיסר הרומי יוליאנוס הראשון. ואני רוצה שנציין מראש את ההתנקשות הזאת יחד היום. נקדים במעט, במונחים של זמן אנושי, חודש הוא לא זמן רב, נקדים במעט את העיסוק בדבר, מפני שהרגשתי שמבחינה נפשית אני מכה כאן בברזל בעודו חם, מפני שבכמה שיחות רעים להתרועע, יצא לי לשוב ולחשוב על האפשרות ההיסטורית הזאת, של הקיסר יוליאנוס הראשון, שהייתה אפשרות היסטורית מרתקת, מסעירה שלא נתגשמה, בני שהוא היה קיסר פחות משנתיים, שנה ושמונה חודשים בסך הכל, התמיד בקיסרותו, והוא רצה לערוך מהפכה באימפריה הרומית שהוא עמד בראשה, מהפכה שהיא מהפכה דתית, שאילו הייתה מתממשת, הייתה לה השפעה אדירה על כל ההיסטוריה האנושית, ההיסטוריה של המערב, וממילא גם ההיסטוריה של המזרח, כן, אין היסטוריה של המערב, בלי היסטוריה של כל מי שהושפע מן המערב, ההיסטוריה של היהודים שמושפעים מן הנוצרים, כי הקיסר יוליאנוס הראשון, שהלך מן העולם בגיל צעיר, בראשית שנות ה-30 של חייו, הולך מן העולם, זוהי התנקשות, ב-363 לספירה, במאה הרביעית, הוא מכונה בידי העולם הנוצרי הקיסר יוליאנוס הכופר. וכך רבים מכנים אותו, כן? מפני שזה הכינוי שהוצמד לו כשפותחים ספרי היסטוריה, מכנים אותו יוליאנוס הכופר, זה הכינוי שדבק. כפי שמכנים את דודו, שהיה קיסר לפניו, לא באופן ישיר, היו ביניהם קיסרים אחרים, את דודו מכנים קונסטנטינוס הגדול. מדוע? מפני שבעיני הנוצרים הוא היה הגדול, כי הוא מי שבחר להפוך את הנצרות לדתה של האימפריה הרומית. ובעצם, כשקונסטנטינוס הופך את הנצרות לדתה של האימפריה הרומית, ההיסטוריה האנושית מקבלת תפנית שהיא אחת התפניות החשובות בתולדותיה. כמובן, אפילו אם אתה קיסר, אף מעשה אחד שלך הוא לא המעשה שקובע באופן מוחלט את כל התנועה ההיסטורית. ברור שגם קונסטנטינוס הגדול, כשהוא מתנצר, זה מפני שלנצרות יש כבר אחיזה מסוימת. היא כבר עושה לנפשות, היא כבר מעוררת אמוציות, היא כבר דתם של המונים, לא רק של כת קטנה, ולכן הקיסר יכול להתנצר. אבל אנחנו מקבלים את קונסטנטינוס הגדול, ואת יוליאנוס הכופר, מן התרבות הנוצרית. הכינויים הללו הם כינויים של התרבות הנוצרית. אם נסתכל מנקודת מבט יהודית, קונסטנטינוס ודאי לא נקרא לו הגדול, לאו דווקא נקרא לו הרשע, היו רשעים ממנו, אבל הוא לא הגדול, ואת יוליאנוס הכופר, אולי היה ראוי שנכנה יוליאנוס הגואל, כי בבשורה שלו הייתה מבחינתנו אפשרות גאולה כיהודים, אפשרות גאולה שלא נתגשמה. לכן מעניין לדבר בו. אני אקדים את המאוחר ואומר שהקיסר יוליאנוס הכופר, אילו היה מולך, מולך זה לא מילה מדויקת לקיסר, והוא גם מן הקיסרים שלא רצו להפוך את עצמם למעין אלים. דיברנו פה בעבר באש זרה, כל כך הרבה קיסרים רומים שביקשו שההמון יראה בהם דמויות אלים. ביקשו להתנתק כמה שאפשר מן האתוס הרפובליקני של רומא, כן? שלטון הציבור, אני לא חלק מן הציבור, אם כבר אני חלק מן הציבור השמימי, אני אל, זה ודאי לא דבר שמבטא את יוליאנוס הכופר, זה לא דבר שצריך לזקוף לזכותו, הוא לא ביקש לעשות את עצמו אל, בכתבים שלו שנותרו לנו ונותרו רבים, הוא מדבר אל האנשים הסובבים אותו בלשון די ישירה, הוא לא מביט עליהם מלמעלה מאיזה אולימפוס, אלא הוא מסתכל עליהם כאדם על בני אדם אחרים. ואילו הוא היה מתמיד בקיסרותו זמן יותר ארוך משנה ושמונה חודשים, וזה בסך הכל חודשיים יותר משנה וחצי, הרי. ייתכן שהיה מוקם בירושלים בית המקדש השלישי, לא נופל משמיים ולא מוקם בידי איזשהו משיח עברי, כי אם בידי הקיסר הרומי הפגני, האלילי, אנחנו עוד נרחיב בזה, היה קם בית המקדש השלישי, זו הייתה אפשרות לא מבוטלת, זו הייתה החלטה קיסרית שלא היה לה זמן להתממש. ואילו היה קם בית מקדש שלישי, כמה שנים הוא היה ניצב, ומה זה היה עושה להיסטוריה של היהדות? זו שאלה עצומה, שהיא רק אחת מאין ספור שאלות עצומות שקשורות בדמותו של יוליאנוס. מפני שלמעשה, מדוע הוא מכונה הכופר, ואנחנו עוד נרחיב בזה, מפני שהוא לא קיבל את הבשורות של הברית החדשה. הוא לא קיבל את הסיפור הזה על ישוע מנצרת, כגואל, כבן האלוהים. צריך לומר שממש בתקופתו, כאשר הנצרות הופכת להיות דתה של האימפריה הרומית, יש ויכוח אז, מאוד. ואנחנו יודעים שבנצרות יש אינספור פיצולים וויכוחים לכל אורך ההיסטוריה שלה, מתקיים ויכוח אז, בין אלו שרואים בישוע עצמו, בבן אדם הספציפי, דמות, שהיא דמות היסטורית. ישר לפקפק בזה יותר מדי, אלא אם כן אתה פרופסור לייבוביץ' שעורך את האנציקלופדיה העברית, ובוחר לומר לגבי ישו מנצרת, שייתכן שאותו האיש לא היה אלא משל, אבל מבחינה מחקרית היה אדם כזה. אז יש מי שמאמינים שהוא עצמו מתקיים באחדות עם האב, דהיינו עם האלוהים, כן? אותו השינו של האב הבן ורוח הקודש, ויש עדיין לא מעט שממש לא מקבלים את האחדה הזאת. אבל יוליאנוס הכופר, הוא לא מקבל לא את זה ולא את זה, הוא לא זקוק לתשובה דתית, והוא אדם שהקים מקדשים, והיה חשוב לו הפולחן, אבל הוא רצה לפלוח, זו מילה שנכנסה ללקסיקון שלי לא מזמן, הוא רצה שהפולחן שלו יהיה לאלים הרומים, גלגולם של האלים היוונים, כפי שעשו קיסרי רומי לפניו, הוא העדיף את התרבות שהם מייצגים, לאין ארוך על הבשורה שהוא קורא מבין הבשורות של הברית החדשה. זאת אומרת, הוא בעצם כפר, במה הוא כפר? במהלך של דודו, להפוך את הנצרות לדת האימפריה. והוא רצה לעצור את המהלך ההיסטורי הזה, להשיב אחור את גלגל ההיסטוריה, אנחנו נשוב להיות אימפריה רומית, ולא אימפריה רומית נוצרית. וכל הדבר הזה לא קרה. על מנת לפתוח את השיחה הזאת, שמציינת, כן, אני צריך לקרוא לזה יורצייט מוקדם, יום מוקדם לציון ההתנקשות ביוליאנוס קיסר, צריך לומר את העובדה הבסיסית, שהיא, יש לה השלכות פסיכולוגיות, כלומר, אתה לא יכול לקרוא את הדמות של יוליאנוס קיסר, מבלי לתת לה פירוש פסיכולוגי לאחר שאתה יודע את מה שאומר עכשיו. דודו היה הקיסר, קונסטנטינוס הגדול. לא היו בנים, כולם נקראו על שמו בכל מיני ורסיות של שמו. שניים מהם, הבכור וזה שאחריו, חילקו בעצם ביניהם את האימפריה הרומית של אביהם אחר שהוא נפטר. הוא שאף לחלק בין כל בניו את השטח. זה אולי דבר נכון מבחינה הבאית. כשקיסר נפטר, הוא רוצה לחלק את השטח בין בניו, אבל זה לאו דווקא טוב ליציבות של האימפריה. בכל אופן, הבכור מבין הבנים הללו, בעלותו לשלטון, הוא מחליט לערוך טבח די יסודי בכל קרובי משפחתו. מפני שאם יש לך הרבה קרובי משפחה חיים, אלו הרבה טוענים לכתר באיזשהו אופן, ואלו גם הרבה אפשרויות בעיני העם, בעיני ההמון, שיכולות להחליף אותך אם אתה קיסר מאכזב, אם אתה קיסר חולה וכן הלאה וכן הלאה. טוב שלא יהיו בשטח, שיורדו מן השולחן, שלא יהיו מונחים שם כאופציות מאיימות. ולכן, ביותו בן 5, יוליאנוס שלנו הכופר, הופך לייתו מאב ואם, אחיו נרצחים, ורק הוא ואחיו הגדול, גלוס, רק הם נותרים בחיים. ואין לו איש בעולם, זאת אומרת, הוא נתון, הוא נשאר בחיים מפני שהוא היה ילד בן 5, והוא נתון לחסדיו של בן דודו, שרצח את משפחתו. ומספרים גם שבעת הרצח, הצלב שנעשה לסמלה של האימפריה הרומית מרגע התנצרותה, כיכב. כן? כאיזשהו אות לכך שהמעשה הזה נעשה מטעמו, בשליחותו של קיסר נוצרי. זאת אומרת, הילד בן 5, הוא רואה את הצלב בילדותו, והצלב מזוהה בעיניו, לא עם מוות הרואי של איזה יהודי אני מנצרת, אלא עם רצח. וממילא הוא מסתכל על הנצרות יוליאנוס מילדותו, ובעומק תודעתו הוא יודע שהנצרות הזאת, שבבשורותיה אתה תקרא על הענקת הלכי השנייה, הגשת הלכי השנייה, ואתה תקרא בטקסטים שהם הפך המלחמה והאלימות, אבל הוא יודע שהנצרות הזאת, ונשיאת הצלב של הנצרות הזאת, לא היה בהם כדי לרסן את האלימות הרומית הקלאסית, את אלימותם של קיסרים, שאנחנו יכולים לקרוא עליה לכל אורך ספרי ההיסטוריה. וממילא, הוא אומר לעצמו, שלא שם נמצאת הגאולה. הנצרות מבטיחה אומנם גאולת נפש למקבליה, אבל הוא לא רואה שהיא גאלה את העולם מאלימותו. ולכן, ממש מתחילה דרכו, הוא מחפש גאולה אחרת מן הגאולה הנוצרית שבאופנה. הישו הפרטי והאישי של יוליאנוס הקיסר, יוליאנוס המכונה הכופר, שאנחנו מעלים את דמותו על נס, היה דווקא הבריחה מישו. את גאולתו הוא ראה בחזרה למה שהיה לפני שהישו הזה הגיע למשפחתולוגיה, כן, למשפחה שלי, למיתולוגיה המשפחתית שלי, כי אותם אנשים שמזוהים בעיניי עם כניסת הנצרות לרומא, מזוהים גם עם רצח. יש כאן מי שממש מילדות היה בו צד שמבקר, שמעדיף את העיסוק בתכנים הרומים, השואבים מן התרבות היוונית, על פני עיסוק בנצרות באופן מובהק. כשהוא היה ילד, הופקד על חינוכו בישוף, הופקד על חינוכו מי שהיה איש דת נוצרית, אבל רבים עדיין היו כאלה שמצד אחד מזוהים בתפקידם הרשמי, בחייהם הרשמיים, עם התנצרות האימפריה הרומית, אבל האושר התרבותי שלהם, שהם מחזיקים, הוא עדיין אושר תרבותי של הכרת הכתבים הקלאסיים, והפילוסופיה היוונית, והשירה היוונית והרומית. וזה מה שנמסר לו. והוא רצה לדבוק בזה הרבה יותר מאשר בתכנים אחרים. אחד הדברים המעניינים לגבי דמותו, וזה עוד טרם אנחנו נגיע למהפכה שהוא ניסה לערוך באימפריה הרומית, ולמשמעותה מול היהודים, זו העובדה שכנראה מרבית חייו הוא לא היה נראה מישהו שבאיזושהי דרך יכול להפוך להיות קיסר, וגם לא זה שמאיים באפשרות מחשבתית כלשהי שירצו לראות בו קיסר. זאת אומרת, אחיו הבכור שנותר בחיים, אחר שרצחו את כל משפחתו של יוניאנוס, אמרתי נותר הוא וגלוס אחיו, נותרו שניהם, אחיו היה מי שמאיים אולי באיזשהו אופן אפשרי על הקיסרות. אחיו היה מי שהלך וגילה נטייה אל הפיקוד, אל המנהיגות, אל הצבא הרומי. והוא, מראשיתו מה שהוא חלם עליו, זה לצאת אל האזורים של איטליה ויוון. לצאת, זה בעצם לצאת מתחום האימפריה הרומית המזרחית. אמרנו קונסטנטינוס בהתחלה. על שמו קונסטנטינופול. היא בימינו קונסטנטינופול, איסטנבול. ואותה קונסטנטינופול הפכה להיות מרכז האימפריה, קרויה על שם הקיסר הגדול. ויש אומרים שההפיכה הזאת של קונסטנטינופול למרכז האימפריה גם מסמלת את הכניסה של הדת הזאת מן המזרח. הנצרות הייתה מזוהה כדת מן המזרח. צריך לומר שיוליאנוס הוא לא אהב את הדת הזאת מן המזרח, שסימלה בעיניו משהו שהיה נחות. כן, זה, זה, זה מזכיר קווי מחשבה של כל מיני דמויות שלא נשתנו מאז. הזיהוי עם אסיה, עם המזרח של הנצרות, היה זיהוי שהוא היה רע בעיניו, הוא רצה להחזיר את התנועה ליוון ולאירופה. ובצעירותו חלומו היה ללמוד את החוכמה הזאת, את חוכמת יוון. הוא מצא את עצמו לומד את החוכמה הזאת באיטליה וביוון. שם הוא שעה במעין גלות, אני לא אכנס לכל הפרטים ההיסטוריים, דווקא מפני קיסרים ששלטו בניו של דודו, אלו שאחראים לרצח משפחתו, הם לא ראו בו איום, הם אמרו, טוב, הוא רוצה ללכת ללמוד פילוסופיה, פילוסוף לא יאיים על כיסאנו. שילך ילמד את הפילוסופיה שלו, את השירה שלו. עם שירה ופילוסופיה לא הולכים למכולת הקיסרית, לא משתלטים על כס הקיסר. אבל דווקא הוא, שלמד את השירה ואת הפילוסופיה, מצא עצמו בסופו של דבר, זה שתופס את הכס הקיסרי שדיברתי עליו. ואפשר לתאר את כל נפתולי הדרך שהובילו אותו לשם, את מות אחיו, אחיו הבכור, שהוא היה חשוב כאיום על הכס, והוא היה איש צבא, אז הוא בסופו של דבר נרצח בידי הקיסר המכהן. כי הוא איום, אבל הוא נותר בחיים, כי הוא לא איום. והוא אפילו הוכרז, המקובלות הייתה שיש איזשהו יורש עצר שלא מוענק התואר הזה, הוא הוכרז כיורש עצר כזה, מתוך איזו הנחה כללית שהוא לעולם לא יזכה לממש אותו, בגלל שהוא לא היה חשוב כאיום, והוא אפילו הובא להיות מפקד בצבא, בגלל שהוא לא היה חשוב כאיום, ובגלל שההנחה הייתה שהוא יהיה מפקד צבאי נורא והיום. זאת אומרת, מלכודת כנראה ניסו לטמון לו, כך טוענים לפחות ההיסטוריונים. אבל הוא היה איש למדן. את יכולות הלימוד שהוא קנה בשדה הספרות הקלאסית והפילוסופיה, והוא אפילו ביקר, ושעה תקופה מסוימת באקדמיה של אפלטון, האקדמיה בהי הידיעה, שכל האקדמיות אינן אלא יורשות שלה. הוא למד שם, הוא נסע ליוון, שעה באתונה ולמד שם, בזכות מה שהוא למד מפלספנותו, כן? אם נשתמש בביטוי הזה, הייתה לו גם יכולת לימוד של השטח הצבאי, להבין את השיטות השונות של ניהול הקרב, הוא מסתבר, והוא ניצח קרבות נהדרים, שהוא לא היה איש צבא גרוע כפי שחשבו שיהיה, אלא היה איש צבא נהדר ועשה לו נאמנים, ועכשיו בכוחו להיכנס לקונסטנטינופול, בכוחו לצעוד אליה ולומר, אני הקיסר האמיתי, אני שרצחתם את משפחתי. וזה בעיניי איזשהו סיפור יפהפה, ואולי גם קושר אותו, כן, עם היהודים במובן, שהוא עורך בסיפורו איזשהו גאולה של החיבור בין אדם לספר. וודאי מבין כל יש כאלה שאומרים, בין כל קיסרי רומי מאז ומעולם, היה האוריין שביניהם, המשכיל שביניהם, והכתבן שביניהם. איש הספר שבין הקיסרים, שהותיר לנו יגרות לרוב, ויצירות אומנותיות, והוא הצליח להשתלט על הצבא ועל הקיסרות. אמרתי שזה, אפשר גם בזה לחבר אותו ליהודים, ולא רק בקשר שנוצר בינו לבין היהודים לאחר מכן, ונתחיל לדבר עליו ממש בעוד רגע. בפני שגם, שהיהודים תמיד, הזיהוי הזה שלהם עם הספר היה זיהוי של הערכה עצומה, אבל גם זיהוי שגוזר אותם מכל דבר אחר. הם עם הספר, אבל הם לא עם החרב. בא יוליאנוס הכופר, כדמות היסטורית ללמדנו, שאל תזלזלו ולו לרגע בכוחו של הפילוסוף שנוסע לאיטליה וליוון כדי ללמוד. ואנחנו מדברים על מי שלזמן קצר היה קיסר של רומא כולה, שכן ברומא המזרחית, בביזנטיון מה שנקרא, אבל רומא כולה שתלך ותתפורר, הוא שלט בה לרגע קצר. כאמור, לפחות משנתיים, יהיה יוליאנוס הכופר, שבעוד מעט פחות מחודש, 1660 שנים ימלאו להירצחו, להתנקשות בחייו. ומדוע באה ההתנקשות בחייו? אנחנו נתחיל להוליד את התשובה שנאמרה כאן כבר. כאשר הוא נעשה קיסר, הוא מבקש בעצם להתחיל בהשבת הפגניות על קנה. פגניות, כן, זה לא המונח שהוא ודאי השתמש בו. אנחנו אומרים פגני. והפגני הוא מקושר עם הכפרי. יש גם חוקרים שאומרים שהפגני הוא מקושר עם המראה. עם מי שיש לו עדרים. זה מפני, זה היה כינוי גנאי שאפשר לתת לו כל מיני הסברים. כל מיני הסברים לפגני. הסבר אחד, זה ההסבר שהערים התנצרו לפני הכפרים. ולכן הכפרים המרוחקים עוד היו אליליים. הסבר אחר הוא באמת שבאלילות יש משהו קרוב יותר על פניו אצל האדמה. אצל הפסל, אצל האבן, משהו מוחשי יותר. אם כי דווקא יוליאנוס הכופר טוען שהנצרות, כפי שהוא ראה אותם, מתפתחת בקונסטנטינופול, היא נצרות של שרידי קדושים ופולחן קברים. הוא ראה את התרבות האלילית הרומית כהרבה יותר סימבולית, הרבה יותר רעיונית, והרבה פחות בעיניו, גשמית, אם נשתמש במילה הזאת. הוא ראה את עצמו כאיש של רעיונות גדולים, ואת הנצרות דווקא לא כדת של רעיונות. זה מעניין כמה, כן. לנו יש את התפיסה של התנועה, מהאלילות, מן האלילי הפסלים, אל התרבות המערבית, שבתוכה היהדות והנצרות, עם כל ההבדלים ביניהן, בסופו של דבר, אלו דתות מונותאיסטיות, ולא דתות אליליות, ולא דתות שבהן הן עובדים לאבן. מן הצד השני, אנחנו יודעים היטב, עד כמה בנצרות האורתודוקסית והקתולית, עדיין האיקונים, הפסלים, התמונות, הייצוג הוויזואלי של הקדושים ושל הדמויות מן הברית החדשה, כמה הללו חזקים. אז תאמרו, יש כאן את הערבוב בין יסודות אליליים לבין יסודות שהם יסודות מונותאיסטיים שבאו מן הכיוון היהודי. באמת, אני הזכרתי כאן את שמו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ, שהוא ראה את הנצרות כסיפור שהוא לוקח אלמנטים מסוימים מן היהודי, אבל הוא יותר הלניסטי, יותר אלילי. זוהי בהערת אגב. יוליאנוס, ביותו קיסר, רוצה להחזיר את ההלניזם, לשלוט באימפריה, ולמחות את הנצרות, אבל מפני שהוא לא היה איש מדון ואיש אלים, הוא לא רוצה לעשות זאת בחילים של רצח שהיו מקובלים או בחילים אלימים, אלא מתוך כך שהאימפריה עצמה תשקיע, תשקם את המקדשים השונים, האליליים, ותזמן כהני דת רומים אליליים, ותטפח אותם, ותהפוך אותם לשליחים בקהילות, ומתוך זה, מתוך פעילות, כן, של עשיית נפשות רוחנית, הוא יחדש את ימיה של האלילות, וזה תהליך שהוא החל בו, וייתכן שהוא היה מצליח, אבל לא היה לו זמן, כמו שאמרנו. ואם רוצים להבין את התהליך הזה שהוא רצה לעשותו, אז צריך לראות את יחסו המרתק לתנך, אין לתנך ואין לברית החדשה. בברית החדשה הוא ממש ראה קיבוץ של אגדות שאינן עומדות בקנה אחד עם עצמן ועם ההיגיון. זאת אומרת, הוא אומר, בין הבשורות יש סתירות, דברים שבהחלט אתה יכול לראות בקריאה בבשורות השונות של הברית החדשה, וחוקרי מקרא עוסקים בזה, וכמובן יש גם, כמו בכל מחשבה דתית, יש הרבה מאוד תשובות על הסתירות האלה של פרשנים נוצרים. הוא ראה את הסתירות, הוא אמר, הטקסט הזה הוא טקסט לא קוהרנטי. ועל הברית הישנה, דהיינו התנך, הוא אומר את הדברים הבאים, שמעניין לקרוא אותם, וכמו שאמרתי, הוא הותיר הרבה כתבים. וכך הוא כותב, אם אין כל האגדות הללו, כפי שנוטה אנוכי להאמין, בדוטות בעלות פירוש נסתר, הרי הן מלאות חירוף וגידוף כלפי שמיים. ראשית, אמור אלוהים להיות נבער מדעת, כי האישה אשר נבראה עזר כנגד האדם, עתידה להסב בשברונו ומפלתו. זאת אומרת, הוא אומר, אלוהים לא יודע מה הוא שח, מה הוא עושה, על פי סיפורי בראשית. מפני שהוא מנסה לארגן לאדם עזר, והעזר הזה לא כל כך עוזר לו. שנית, אל קנו ונוקם הוא האל אשר מנע מן האדם דעת טוב ורע, שרק היא תומכת אושיות הרוח האנושית. ולחרות ונשלח ידו, ולקח גם עץ החיים, ואכל וחי לעולם. מדוע כה קנאי אלוהיכם, פוקד אבון אבות על בנים? אומר פה לנוצרים, מדבר אל הנוצרים, לא אל היהודים. כי הם מחזיקים גם בברית הישנה וגם בברית החדשה. אומר, האלוהים שלכם הוא אלוהים קנאי. מדוע יכרה אף האלוהים הגדול והנורא בשדים, מלאכים ובני אדם? ערכו הוא מול מתינותם של איקורגוס והרומאים, כלפי הקמים עליהם. הוא אומר, התרבות הרומית היא תרבות הרבה יותר מתונה, הרבה פחות הרבה פחות קנאית. הברית הישנה, כמוה כאלילות, התירה ואף טבעה קורבנות מן החי. עכשיו הוא פונה לנוצרים בטיעון אחר. הברית הישנה טבעה קורבנות מן החי, מדוע לא תקבלו אפוא את התורה אשר נתן האל ליהודים? טוענים אתם כי התורה קדומה, מוגבלת הייתה בזמן ובמקום, אך יכול אני להביא לכם מתורת משה לא עשרה, כי עם 10,000 סימוכין לדבריו, כי תורת נצח היא. הוא תוקף פה את הנוצרים משני כיוונים. מצד אחד הוא אומר להם התנך, בכלל זה הברית הישנה, בעיקר, מתארים אל שהוא לא לרוחי, הוא אל קנו ונוקם, אל עם חרון אף, עם כעס, אל זועם. זה לא ראוי, צריך, אנחנו מחפשים אל מתון, מה זאת אומרת? מן הצד השני הוא אומר לנוצרים, אתם יוצאים נגד האלילות הרומית על קורבנותיה, אבל יש קורבנות מן החי בברית הישנה. ויותר מזה, אם הברית הישנה היא אמת, אתם צריכים לקבל אותה, מפני שהיא מעידה על עצמה שהיא תורה נצחית, שלא יבוא איזה נביא או קוסם ויגיד לכם לעבור עליה. זאת אומרת, מילא שאני לא מקבל לא את הברית החדשה ולא את הברית הישנה. אבל אם אתם מקבלים את הברית הישנה, אז אתם לא צריכים להיות נוצרים. אתם צריכים להיות יהודים. ואנחנו במחשבותינו על יוליאנוס קיסר, יוליאנוס הכופר, ותיארתי את רצונו להחזיר על קנה את האלילות הרומית, את התרבות ההלניסטית. מה זה האלילות הרומית? התרבות ההלניסטית, כך זה, כן, שכוללת בתוכה מקדשים לאלים הרומים המשתלשלים מאלי יוון. והאופן שבו הוא ראה בעצמו, זה דבר מרתק. יש כאן קיסר שלא רואה בעצמו רק איש הכוח, אלא גם איש הרוח, והוא דן בשאלות תיאולוגיות, הוא מנסה להבין את הברית הישנה, החדשה וכו', הוא עוסק בזה. והמפעל הגדול שלו, שעליי להזכירו, המפעל שהוא מתחיל בו ממש זמן קצר, של חודשים בעצם, כן, לא היה למפעל הזמן להתממש, מתחיל בו בשנת 362 לספירה, המפעל שהוא מכריז עליו של הקמת בית המקדש מחדש בירושלים. ואפילו יש מקורות שטוענים שהוא אמר שהוא יגיע לחנוכת המקדש הזה ויתפלל בו. ולא יעשה אותו בהכרח כמקדש אנטיוכוס, כן? לא יעשה אותו מקדש שהוא למעשה מקדש הלניסטי, אלא ייתן ליהודים להקים את מקדשם באמת. כנראה היה שולט בו באופן מסוים לטעמו ההלניסטי, אבל נראה שיש פה איזו נכונות. מה פשר הדבר הזה? הוא הלא היה יוליאנוס הכופר שכפר בנצרות, וכופר בכתביה, בברית החדשה והישנה. אלא שהרצון הזה להקים את בית המקדש בירושלים, ככה נראה היה רצון שהגלגל ישוב אחור כמה שניתן, לימים היפים של האימפריה הרומית. בימים היפים של האימפריה הרומית עמד על מכונו גם בית מקדש בירושלים. וגם איזו חיבה מסוימת שהוא נטל ליהודים, מפני שהוא ראה אותם נאמנים יותר וקרובים יותר אצל הספר שהוא לא מקבל, הברית הישנה. הוא ראה אותם קרובים יותר לספר הזה, נאמלים לו, בעלי היגיון פנימי יותר מובהק, והם גם לא היו קשורים בעיניו עם רצח משפחתו. ויש כל מיני מקורות שמעידים על רצונו לבנות את בית המקדש בירושלים, כולל המקור הבא, חיבור היסטורי על חייו, שאומר כך, כששמעו גדולי הכהנים היושבים בטבריה, שיוליאנוס החליט לרדת לסוריה, סמכו שמחה גדולה ויקחו כתב הודיה מבני עמם, וקורבן מטוב ארצם, ויעלו לקראת המשוגע כמותם בתרסוס, שזה אגב מקום מוצאו של שאול התרסי, והם לבושים ותוקעים בשופרות, ונותנים לו תודה כלאלוהים. זאת אומרת, יש פה איזושהי עדות, כן, אגב, עדות שכתובה, כן, זה חיבור תחת הכותרת יוליאנוס הכופר, שמנקודת מבט נוצרית רואה ביוליאנוס הזה אדם משוקץ ומשוגע, והיהודים יצאו לקראת מי שמשוגע כמותם. להודות לו שהוא רוצה לבנות להם את בית המקדש, כנראה. אלא שבניית בית המקדש הזה נתקלה בקשיים. ישנה טענה שהייתה רעידת אדמה, זאת אומרת, איך שהחלה העבודה והונחו איזה שהם יסודות והחל דבר מה להיבנות, רעידת אדמה ריסקה הכל, ואחר כך רעידת האדמה הסופית, הרצח של יוליאנוס קיסר, שלאחריו עולה שוב קיסר שמקבל את הנצרות, ונסתם הגולל. וזו השאלה ההיסטורית האולטימטיבית, מבחינת ההיסטוריה היהודית, וגם השאלה ההיסטורית האולטימטיבית מבחינת ההיסטוריה כולה, אם היה מצליח המפעל הזה שלו, מה היינו יודעים לומר היום על ההיסטוריה? על גלות וגאולה, על מדינת ישראל? זאת אומרת, אם היה מצליח המפעל של הקמת בית המקדש, ואם היה מצליח המפעל של ההפיכה של רומי להלניסטית שוב, ולא לנוצרית, איך היה נראה העולם? איך הייתה נראית תרבותו? אני שאוהב שירה וספרות, כן. איך הייתה נראית שירתו, ספרותו? על כל השאלות האלה אי אפשר לענות. ואולי המחשבה, כן, שיבוא איזה קיסר, איזה גואל מבחוץ, והוא ידאג לגאולתנו. היא מחשבה שהיינו צריכים לזנוח כבר אז. כי כשיוליאנוס אחד הציע לנו לבנות את בית מקדשנו, זה לא עבד. באה רעידת אדמה, באה התנקשות, אולי זה גם יצר טראומה עזה אצל היהודים, רעידות האדמה וכל העניינים. אבל זו שאלה באמת, אם הייתה רעידת אדמה, או שזו איזו מיתולוגיה נוצרית לומר שהאל לא רצה בזה. כן? מבחינת הנוצרים, הכהונה הקצרה של יוליאנוס קיסר, הרצחו, כל אלו סימנים לכך שהוא היה יוליאנוס הכופר, ואלוהים לא היה בעזרו. ואלוהים הוא בעזר הנוצרים, הוא is God on our side. ואולי גם היהודים אמרו לעצמם, אנחנו לא יכולים לסמוך על קיסר. כשקיסר מנסה לעשות לנו את עבודתנו, זה נגמר בחורבן של מה שאפילו לא התחיל. אבל אני חושב שהפלא הוא שבגלל הטראומה הזאת, אולי נסתגרנו והלכנו אחור, ולא ניסינו לבנות את עצמנו בעצמנו. אני לא מדבר רק על בית המקדש, אני מדבר כתרבות, כן, רק שיגיע הרצל, ואחרים, כל כך הרבה אלפי שנים יאוחר מזה, נפסיק לצפות באופן מובהק לחסדי קיסרים למיניהם. יוליאנוס קיסר היה קיסר. את מותו הוא מצא ביותו במסע קיסרי לחיבוש שטחים חדשים, יוצא למלחמה מול הפרסים, חולם לכבוש את השטחים של פרס ושל עיראק, כפי שחלמו הרבה קיסרים רומים. מבחינתו זו הייתה הבאת בשורת ההלניזם המחודשת בחזרה לשם. אבל עם כמה שאמרתי שהוא היה איש ספר, הוא בסוף היה קיסר שיוצא למלחמות, מן הצד השני, לעומת כל הקיסרים שאני קורא ומספר עליהם, הוא היה רצחני פחות, משכיל יותר, אפשר כן, כשמעמידים אותו על במת ההיסטוריה, הוא אמור להיות מואר באור יקרות, הוא לא היה נוצרי. אבל, והוא לאו דווקא מואר באור הזה, לאורך ההיסטוריה הוא הוכה, בגלל שסיפור הנצרות הפך להיות הסיפור המרכזי. ברנסנס, כשהחלו להביט מעבר לכתף של הנצרות בלבד, פתאום ניסו להבין גם את הדמות הזאת, להסתכל עליה מחדש, כי אמרו שצריך לגלגל דברים לאחור, גם אם אנחנו עדיין נוצרים אדוקים, כפי שהוא, שההלניסט, רצה לגלגל גם את הגלגל של בית המקדש בירושלים, לאחור. איך הוא מצא את מותו? הוא הסיר את שריונו במנוסה, מן הצבא שלא היה צבאו שלו, מן הצבא הפרסי, ורומח פגע בו. והרומח הזה כנראה לא היה רומח פרסי, אלא רומח רומי. זאת אומרת, אחד מחייליו זיהה שעת כושר כשהוא בלי שריון להורגו, כך טוענים לפחות רוב ההיסטוריונים הרומי, שזה היה רומי שיצא למען האל והאמונה. למען האמונה הנוצרית. זאת אומרת, בסופו של דבר מידי בני עמו הוא נהרג, אלו שקיבלו את הנצרות, כך הוא מצא את מותו. והפרויקטים שלו לא עלו יפה כי לא הספיקו לעלות, ומה שנותר זה דווקא הזיכרון השלילי הגמור שהולבש עליו. ולכן אני רוצה שאנחנו נסיים את בירת האש הזרה על הדמות הזאת, שהיא בעיקר מעלה את התאייה הזאת. כל מיני תאיות על הפסיכולוגיה של קיסרים, על דמותם, אבל בעיקר על מה היה אילו. שזו תמיד התאייה הנצחית, כן, ההכרה, אבל זאת שאתה לא מסוגל שלא לחשוב עליה. והייתי רוצה שנסיים בצ'סלב מילוש, שהוא דווקא היה קתולי, המשורר הפולני זוכה נובל האהוב עלינו כל כך בשיר שלו. אחר שנשמע אותו, אנחנו נשמע את לואיג'י מנצ'ינלי, המלחין האיטלקי שעשה גם בדמותו של יוליאנוס הכופר, דווקא ביצירה שלו, באוברטורה שלו, מטרגדיה שלו על קליאופטרה, שאני חושבת שמתאימה לטרגדיה הזאת של יוניאנוס קיסר. והשיר שביקשתי לקרוא מצ'סלב מילוש קוראים לו הנפילה, כמו נפילתו לפני 1660 שנים של יוליאנוס. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרעו להצטרף לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. הנפילה. צ'סלב מילוש. מותו של אדם הוא כמו נפילת ממלכה אדירה, אשר היו לה צבא לוחם, מנהיגים ונביאים, והרי נמל מעתירות ואוניות על פני הימים כולם, ועכשיו לא תחוש לעזרת איש, לא תכרות ברית עם אדם, כי הרי הנשמו, יושבי הגלו, שמיר ושייט עלו באדמתה, אשר נתנה פעם יבולה, יעודה נשכח, לשונה עבדה, ניב כפרי רחוק, הישם בהרים, בלי גישה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.